דף פ"א עמוד ב', תחילת דברי הגמרא. אנחנו למדנו אתמול משנה. במשנה מבואר: נותן אדם מעל לחנווני ולנחתום כדי שיזכה לו עירוב דברי רבי אליעזר. וביארנו שמדובר באדם כזה שגר במבוי, בחצר, והוא עצמו הוא חנווני, הוא מוכר יין, או שהוא נחתום, יש לו מעשייה, מוכר כיכרות, ובא אליו אחד מבני המבוי ואומר לו: תשמע, הרי מסתום יבואו אליך ביום שישי ויקחו ממך את העירוב, אבל אני כבר נותן לך מעה ורוצה לקנות חלק בפת. אומר רבי אליעזר: קונה והווה עירוב. והחכמים אומרים: לא זכו לו מעותיו. באים חכמים ואומרים: אין אפשרות כזו, מכיוון שאנחנו יודעים שכיכר זה מטלטלים, אם זה שיתופי מבואות, חזית וכדומה, זה מטלטלים, ומטלטלים לא נקנים בכסף, נקנים רק במשיכה. שואלת עכשיו הגמרא: מה הייתה עמד רבי אליעזר? הלא משך. איך רבי אליעזר רוצה לבוא ולומר שאפשר לבוא ולזכות בעירוב על ידי זה שהוא נותן לאותו חנווני נחתום כסף לכיכר? הרי באמת הוא לא קנה חלק בעירוב, כי הוא לא שילם כסף, שהוא לא עשה קניין משיכה, והכסף שהוא שילם זה לא קניין. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבו, עשאו רב לזר כדלת פרקים בשנה. מתרצת הגמרא: יש כאן בעירובי חצרות ותחומים, נשאיר בהמשך, אבל עירובי חצרות ושיתופי מבואות, יש כאן דין מיוחד כדלת פרקים בשנה. דתנן, והגמרא מביאה את המשנה. אומרת המשנה: בדלת פרקים אלו משחיתים את הטבח בעל כורחו. אפילו שור שווה 1,000 דינר, ואין לה לוקח אלא דינר אחד, כופים אותו לשחוט. מסיים את המשנה: לפיכך, אם מת, מת ללוקח. הדין עצמו מבואר במשנה. יש לנו 4 פרקים בשנה, שזה ערב יום טוב הראשון של חג הפסח, ערב יום טוב של חג השבועות, ערב ראש השנה, וערב יום טוב האחרון של חג, שבימים האלה אנחנו יכולים לבוא לקצב ולהכריח אותו לשחוט שור. השור עצמו שווה 1,000 דינרים. אני מציע רק דינר, רוצה לקנות בשר בדינר, הוא מחויב לבוא ולשחוט. מדוע? כי אנחנו באים ואומרים שבאותם זמנים שיש לנו, מכיוון שאז יש ציבור גדול שקונה בשר, אז אנחנו יודעים שגם אם הוא ישחוט את השור, יהיה מי שיקח את הבשר. ולכן חייבו אותו חכמים לבוא ולשחוט את השור. מה שהדגש שלנו במשנה, מה קורה אם היה תקלה בשור, מת, נטרף וכדומה, הנזק שייך גם ללוקח. למה? כי הוא היום נתן כסף, ואם הוא נתן כסף, הוא קנה חלק בשור. אז אם הוא קנה חלק בשור, אז השור שלנו, של הקצב ושל הלוקח, יתקלקל. אז ממילא הנזק הוא נזק משותף. שואלת הגמרא: הלא משך, מה אתה אומר מת ללוקח? הרי הוא לא עשה קניין. זה שהוא נתן כסף, שור זה מטלטלין. מטלטלין לא קונים בכסף, צריך לעשות קניין. אמר רבונה: בשם השך. ועל זה בא רבונה ומתרץ: מדובר באופן שהוא כן עשה קניין, וכיוון שהוא קנה, אז לכן הנזק הוא נזק משותף. שואלת הגמרא: יחי, אי מסיפה? בוא נראה את המשך המשנה. אומרת המשנה: בשאר ימות השנה אינו כן. לפיכך, אם מת, מת למוכר. אומרת הגמרא: בשאר ימות השנה הדין שונה, ולכן אם מת, הוא מת למוכר. לכאורה, שואלת הגמרא, אמי המשך. הרי המציאות היא אותה מציאות, אותו פעולה, אלא שפעם אחת אתה בא ואומר שעל אותה מציאות הדין הוא בדלת פרקים נזק משותף, בשאר ימות השנה זה רק הנזק של המוכר, דהיינו של הקצב במקרה שלנו. אבל אם אתה אומר שהוא עשה קניין, אז למה אתה אומר שזה לא נזק משותף? לכן נאלצת הגמרא לומר: אמר שמואל בר אבי יצחק, לעולם ושלא משך. ותוספות במקום כבר אומר שכשאנחנו אומרים לעולם, אנחנו לא אומרים אלא, כיוון שזה בעצם אותו תירוץ שאמר רבונה. וכשרבונה אמר שמשך, אין הכוונה שהוא עשה בעצמו קניין משיכה. אך במה יפקינן, בשזיקה לו על ידי אחר. ולכן, בדלת פרקים אלו, דפחותו לו, זכין לו שלא בפניו, בשאר ימות השנה, דחובו לו, אין חבין לו, אלא בפניו. אומרת הגמרא, אתה יודע מה היה המקרה? הטבח הזה, הקצב הזה, קיבל את המאה מאותו לוקח. ופה לאדם שלישי, ואמר לו אותו אדם, תמשוך עבור פלוני, ותעשה לו קניין. אלא, שבדלת פרקים בשנה, מכיוון שאנחנו רוצים שהוא יקנה בשר, וכולם מחפשים בשר, אז ממילא אנחנו אומרים, זה זכות בשבילו. ומדין זכין לאדם שלא בפניו, הוא נהיה בעלים בשור. אם הוא בעלים, אז אם קרה נזק, זה נזק גם שלו. לעומת זה, כשאנחנו מדברים במקרה של שאר ימות השנה, שמה זה לא זכות, ומכיוון שזה לא זכות, אז אין לו חלק בבשר. זה פשטות תירוץ הגמרא. כסף זה שום דבר. נכון, אבל הוא לא עשה קניין. הרצון שלו לא מספיק לנו. אנחנו צריכים שיעשה מעשה קניין, ומעשה קניין הוא לא עשה. האמת היא ככה, שכדי להסביר את הגמרא צריך קצת להתאמץ. ראשית, תוצאות במקום כבר מבאר, למה כשאנחנו מדברים על דלת פרקים, אנחנו גם לא מדברים על ערב חג הסוכות, למה רק על היום טוב האחרון של חג הסוכות? אז אומר, תוצאות ידיעה חשובה. בערב חג סוכות אין לנו זמן להתעסק עם בשר. יש לנו לעשות סוכה, יש לקנות ארבע מינים, לחפש לולב, לחפש אתרוג, למצוא עדפים משולשים וכו'. אז מכיוון שאדם טרוד, אין לו זמן להתעסק עם הבשר. אז זה לא זמן כזה שזה זכות בשבילו, שהוא יעשה בשבילו את הפעולה. אבל לכאורה צריך להבין. אני לא אומר דברים כתובים, אבל אני אומר לכאורה באמת בהבנה הפשוטה. הרי כל שבת ויום טוב זה מצווה לאכול בשר. אז למה בכל השנה כולה זה לא נקרא זכות? למה דווקא באותם ארבעה זמנים מיוחדים? מה? נו. אז פשטות זה נכון, זה כמו שאתם אומרים. רק אולי אפילו הביאור הנוסף שבדבר, הרי כל הוצאות שבת ויום טוב זה לא עליו. אז לכאורה בכל שבת ויום טוב, מה אכפת לי לקנות בשר? זכין לאדם שלא בפניו. למה? אתה אומר לו את זה. לבוא עליי ואני פורע, כתוב. צריך להאמין, אבל אם מאמינים כנראה זה עובד. רק הביאור הוא כזה, אם אפשר. זה ברור שיש לנו כל השנה בשבתות, ימים טובים וכולי, אם אדם יכול, או הוא מאמין כזה שהוא מסוגל, ודאי שזה טוב. אבל באופן נורמל, כשאדם בא, אדם נוצא, תן לי את הבשר, תקבל את הכסף. זה לא שאני לא מאמין. אבל כמו שהוא אמר, בארבע המועדים האלה, זה זמן של אין שמחה אלא בבשר ויין. הדין של החג זה בבשר. אז ממילא אני מוכן לקחת את הסיכון שאני משלם מראש, ויכול להיות מאוד שאתה לא תוכל להמציא לי אחרי זה את הסחורה. כי אם למשל יתערף השור, אם ימות השור, אני חלק מהקניין. ועם כל זה, מכיוון שאני מוכרח שיהיה לי בשר, סתם שבת אני לא מוכרח שיהיה לי את הבשר. אבל פה שאני מחויב לבשר, אז זה זכות בשבילי לדעת ב-100% שעד כמה שהכל יהיה בדרך הנורמל, והרי באופן נורמל אמור להיות שהשחיטה תצליח, וסתם שור לא מת. ממילא אני לוקח את הסיכון הזה, ובאותם דלת פרקים אנחנו באים ואומרים שזה זכות לאדם, ואז מדין זכין לאדם שלא בפניו. והשאלה, אותו דין יהיה אצלנו בעירובי חצרות, שיתופי מבואות. מכיוון שאני רוצה שאתה תהיה, תזכה בשבילי, אני מעוניין בדבר בכל מצב, ממילא אנחנו באים ואומרים שההגדרה לפי רבי אליעזר, חכמים חולקים, אבל לפי רבי אליעזר, ההגדרה של עירובי חצרות, מה שאני נותן מאה, אני רוצה בעצם שאתה בכל מצב שלא יהיה, תדאג שיהיה לי עירוב. ואם אתה צריך לדאוג שיהיה לי עירוב, אז זה לא בגלל הכסף. תזכה לי את זה על ידי אחרים. אבל אתה תדאג שהמאה הזאת תפעל בתוך הכיכר עצמו, על מנת שיהיה לי עירוב. מה גם על זה? מה החום הוא לא עירוב? שאר ימות השנה, מה פתאום שאני אתן כסף לפני שאני מקבל סחורה? אז רק אחרי שאתה ממציא לי את הבשר, אני מוכן שהקניין יחול. אז אם אתה רוצה למשוך בשבילי את השור, אמר לך, תודה רבה, לא מעוניין, אני לא מוכן לקחת את הסיכון הזה, שאולי יקרה משהו לשור, חבל לי. רק פה אני מוכרח בשר, אז שווה לי הסיכון. אומרת הגמרא, ורב אילה אמר רבי יוחנן, בדלת פרקים אלה העמידו חכמים דבריהם על דברי תורה. ואמר רבי יוחנן, דבר תורה מאות קונות. ומפני מה אמרו משיכה קונה, גזירה שמא יאמרו לו, נשרפו חיתיך בעלייה. אומרת הגמרא, הרי למעשה, מדין תורה, נכון שרש"י מביא מקור אחד, רש"י מביא את הדין שנאמר לגבי הקדש ונתן הכסף וקם לו, תוספות במקום מתחלק עליו, יש בזה ויכוח גדול בראשונים, מהו המקור, זה לא הסוגיה שלנו כרגע. אבל מדבר תורה סובר רבי יוחנן, מאות קונות. אז מעיקר הדין, כשאדם נותן כסף, היה קניין. אלא מה? שבאו רבנן ואמרו, לטובת הלוקח. עשו תקנה לטובת הלוקח, שכדי שלא יהיה מצב שהבן אדם יזלזל בסחורה, אני נותן לו עכשיו כסף, והוא בעוד שבועיים מספק לי את הסחורה. הוא כבר יודע ששילמתי על הסחורה, הוא לא צריך לשמור עליה. הביטוי, שמא יאמר לו נשרפו חיתיך, זה גם חיתיך. זאת אומרת, זה יכול להיות גם באופן שהוא לא ידאג שהעכברים לא ייכנסו, הוא לא ידאג שגשם לא ירד על הסחורה. אז כיוון שאנחנו חז"ל רצו לדאוג ללוקח, באו רבנן ואמרו, לפני שאתה עושה קניין משיכה, דהיינו עד שלא קיבלת את הסחורה, לא היה קניין. כאן במקרים המיוחדים האלה, בדלת פרקים בשנה, כיוון החשיבות שבדבר, העמידו דבריהם על דברי תורה, וקניין כסף פועל. גם בעירובי חצרות, שיש לי עניין שאני אוכל לטלטל בחצר, שאני אוכל לטלטל במבוי, העמידו דבריהם על דברי תורה, ובאמת כסף קונה. לכן אומר רבי אליעזר, הוא נתן מעות והוא עשה קניין. אם הוא עשה קניין, אז באמת יש לו שייכות בדבר. למדנו עוד במשנה, ומודים. מודים חכמים, זה השורה הראשונה אצלנו בעמוד, בשאר כל אדם שזכו לו מעותיו. כל הוויכוח של חכמים ורבי אליעזר, זה כאשר, כפי שאנחנו קצת מקדימים את הגמרא, אבל זה המסר של הגמרא, כאשר מדובר בנחתום, כשמדובר בחלבני, שזה העסק שלו, אז כשאתה נתת לו כסף, נתת כסף שהוא יקנה לך כיכר, שהוא יקנה לך חלק ביין. ואז אני אומר, אבל כסף לא יכול לקנות, כי משיכה קונה, כסף לא קונה. אבל אם אתה בא לסתם בלבט, חלק מהאדם מהשכונה, ואתה אומר לו, תשמע, אני מעוניין שכשעושים את העירוב, תדאג שגם אני אהיה בסיפור. הווה אומר שאתה ממנה אותו שליח לדאוג שיהיה עירוב, לא לקנות כיכר. ממילא הוא דואג לך שיהיה עירוב. ואז מדין, שלוחו של אדם זה פועל. וזה אומר את הגמרא, מודים בשאר כל בני אדם, מן שאר כל אדם, אמר רב, בעל הבית, אדם כזה שהוא לא סוחר, שהוא לא חלבני. וכן אמר שמואל בעל הבית. דאמר שמואל, לא שנו, מתי למדנו במשנה ליבדי חכמים? שימו נתן כסף, אין לו חלק בעירוב, אלא נחתום. אבל בעל הבית, קונה. ואמר שמואל, לא שנו, אלא שהוא נתן מעל הנחתום. אבל כלי, קונה. ממשיך שמואל ואומר על אותו משקל, דווקא אם נתת לו כסף, אז אתה רוצה שהוא יקנה לך בקניין כסף. וקניין כסף לא יכול לקנות מטלטלים. מה קורה אם הוא נתן לו כלי, דהיינו קניין חליפין? הרי בקניין חליפין קונים. אז ממילא כשאתה נתת לו לנחתום, עשית קניין, אם עשית קניין יש לך חלק בפת שבה מערבים. וזה אומר שיש לך עירוב בחצר, שיתוף במבוי. צריך להדגיש, עליו שזה לא עיקר הסוגיה, זה רק לחידוד המילתא. הרי לכאורה אותה גזרה שדיברנו לגבי כסף יכול להיות בחליפין. הרי מה אמרנו לגבי כסף? שלמעשה בעיקר הדין דבר תורה מאות קונות. אז למה באמת לא משתמשים בכסף? כי יש תקנה דרבנן לטובת הלקוח, שלא יאמר לו, שמא יאמר לו, נשרפו חיתיך בעלייה. נו, ואם הוא עושה קניין חליפין, תאמר שהקניין לא חל עד שהוא לא מושך. שמא יאמר לו, נשרפו חיתיך בעלייה. זה הרי בדיוק אותו דבר. אז מבואר כבר בראשונים, רמוס פה גם בתוספות, שמכיוון שכשאתה נותן כסף, אז אני מבחינתי קיבלתי את כל מה שצריך. עכשיו מה אכפתי להגיד לך נשרפו חיתיך בעלייה? יהיה משפטים, זה בעיה שלך, אני את הכסף כבר מחזיק. אם אתה עושה קניין חליפי, מה זה חליפי? לוקחים איזה כלי, לוקחים נעל, ועל ידי זה עושים קניין חליפין. הנעל הזה לא מתחיל להיות שווה בשווי הסחורה. אז אני יודע שיש סיכוי טוב שאחרי זה אני יוצא ממך בבייבי, אבל אתה תמשך אותי 10 שנים בבית משפט, אני לא שווה לי את הסיכון הזה. אז החשש, שמה יאמר לו נשרפו, מה? שהוא לא ישמור על הסחורה, לא קיים בקניין חליפין. זה קיים רק כשהוא נותן לו את התמורה המלאה, קניין כסף. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואמר שמואל, לא שנו, מתי אני אומר, שכשאדם פונה לנחתום, פונה לחנווני, דייר המבוי, ואומר לו, כך מאה, לא קנה, לא שנו אלא מאה, אלא דאמר, שחלי, אבל אמר, ערב לי, שליח שוויי וקני. הרי אנחנו באים, כל דבר, אפילו בכסף, מכיוון שאנחנו באים ואומרים ומודים בשאר כל אדם שזכו לו מעותיו, כי מה קורה בכל אדם? הוא ממנה אותו שליח. אם הוא בא אליו ואומר לו, תקנה לי, זה לא שליח. אני מוכר לחם, ואני צריך לקנות לך את הלחם. אבל הכסף לא קונה לחם, כי לא משכת. אבל אם אני פונה לך ואומר לך, תדאג שיהיה לי עירוב, אז אני ממנה אותך שליח, שתערב בעבורי. זה לא קשור לכסף. ממילא, מדין שליחות, ודאי שאני יכול למנות אותך שליח. זה אמת, הוא נתן לו כסף כדי לקנות חלק בכיכר. אבל אני אמרתי לך, תעשה מה שצריך כדי שלי יהיה חלק. כי רש"י בעמוד א' הדגיש שגם אם עכשיו הוא מחליק לעשות מתנת חינם, אז דעתו על המעות שהוא נתן לו, והוא מתכלל כולם בחינם, אבל הוא שילם, אז זה חלק מהעירוב, התשלום שלו. אני לא דואג לו לעירוב, אני דואג לו לחלק בכיכר. חלק בכיכר אין לו. אם אני דואג לו לעירוב, דהיינו שליח, ואין לי בעיה, זה יכול להיות גם סוחר. גם בלי כסף. רק אפילו אם הוא נתן לו מאה, החידוש הוא בכסף. כי אם הוא לא נתן כסף, ודאי שהוא מינה אותו שליח. אפילו שהוא נתן כסף, הרי הוא סוחר. הוא מוכר יין, הוא מוכר לחם. אז הייתי אומר שהוא נתן זה ללחם ולא לעירוב, אז אני אומר לו, עכשיו יש שליח. וזה דווקא כלפי אחר. ושאר כל אדם תמיד הוא ממנה אותו שליח. אפילו בלשון שחלי. ככה לומד רש"י, והרש"י הראשון בעמוד אומר רש"י מפרש בגמרא, בעל הבית שאמר לו חברו, היי לך מאה זו ושחלי בעירוב, והלך וזיקה לו שקנה עירוב, דועיל ואין רגיל בעל הבית למכור כיכרות, לא נתכוון זה אלא לעשותו שליח, ונעשה כאומר לו ערב לי. הוא לא אמר ככה, אבל זה הרגילות. כי מה, אני בא אליך, מה לך וללחם? מה פתאום שאתה תקנה לחם? אז לכן אני אומר, רציתי שתהיה שליח שלי. אבל במקום שאתה מוכר לחם, אז דעתו על הלחם. אמר רב יהודה, אומרת המשנה, במה דברים אמורים, מתי אנחנו אומרים שלא מערבים לאדם אלא בדעתו, ורק באופן כזה שמדובר בעירובי תחומים. כי עירובי תחומים זה צד חובה. נכון שאתה מקנה לי עוד 2,000 אמה, אבל אתה סותם לי את השאר צפון דרום מזרח. לעומת זה, כשמדובר בעירובי חצרות בשיתופי מבואות, מכיוון שכולו זכות, זכין לאדם שלא בפניו, ואז בין מדעתו בין שלא מדעתו קנה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי יהודה, שבאמת עירובי חצרות שיתופי מבואות בין מדעתו בין שלא מדעתו עושים לו עירוב. לעומת זה, כשמדובר על עירובי תחומים, צריך את דעתו ולא עוד. מוסיפה הגמרא, רב, יש רב ויש רבי יהודה. רב יהודה המורה מביא בשם שמואל המורה, שפוסקים להלכה כמו רבי יהודה התנא. אומרת הגמרא, ולא עוד, אלא כל מקום ששנה רב יהודה בעירובין, הלכה כמותו. איפה שתמצא מימרה ששייכת לרבי יהודה במסכת עירובין, דע לך שפוסקים הלכה כמותו. אמר לרב חנה בגדתא לרב יהודה, אמר שמואל, אפילו במבוי שנקלו קורותיו או לחייו. אנחנו נלמד בהמשך בדף צדיק ב', הגמרא תדבר על מקרה כזה שהיה לנו מבוי, והמבוי הזה משבר לו הלחי הקורה בשבת, ורב יהודה אומר שאפשר להמשיך לטלטל בו. האם גם בזה אני אומר הלכה כרבי יהודה? אמר לי, בעירובין אמרתי לך, ולא במחיצות. מה שנגוע לדיני עירוב, הלכה כרבי יהודה, דיני מחיצות זה לא אמרתי לך, זה צריך לבדוק לגופו. אמר לרבה חברי דרבה לרבה אשי, אם אתה מביא הלכה, הלכה מכלל זה פליגי. זאת אומרת, אם אני פוסק הלכה כרבי יהודה, בכך שיש מישהו שחולק על רבי יהודה, ואמר רבי יהושע בן לוי, כל מקום שאמר רבי יהודה, אימתי או ובמה דברים אמורים, במשנתנו אינו אלא לפרש דברי חכמים. אז גם זה סוגיה שלא מקומה כרגע אצלנו, עוד נגיע לסוגיה שלמה בזה. האם כשאני אומר הלכה כרבי יהודה זה רק במשנתנו, או גם בברייתו? אבל מה שנוגע אלינו ודאי מדובר לגבי משנה. הבאנו דתנן, ובמשנה הזאת כתוב שרבי יהודה אומר אצלנו, במה דברים אמורים בעירובי תחומים. אז במה דברים אמורים זאת אומרת שהוא בא להסביר פשט בתנא קמא, הוא לא בר פלוגתא. אז בשביל מה שמואל צריך להגיד הלכה כרבי יהודה? ודאי, אין פה מחלוקת. אז הלכה היא כמו רבי יהודה. אומרת הגמרא, זה לא פליגי. אז מה אתה רוצה לומר? שרבי יהודה לא חולק. והננתנה נתווספו עליהן. מה קורה אם באו דיירים חדשים? למדנו במשנה הקודמת פי עמוד ב', אם זה משלו מוסיף ומזכה, אז הוא מוסיף עוד אוכל כדי שיהיה שיעור עירוב, ומזכה להם על ידי אחרים. ואם זה נעשה משלהם, וצריך להודיע. זאת אומרת, שגם שאני מדבר בעירובי חצרות ושיתופי מבואות, צריך לידע, ואני לא אומר שוודאי זה זכות ולא צריך דעת. אז הנה אתה רואה שהמשנה חולקת על דעת רבי יהודה. אומרת אז מה, זה לא קושייה. הטעם בחצר שבין שני מבואות. שם את המשנה אני יכול לבוא ולקיים, שיש לנו חצר שיש לה משני הצדדים מבוי א' ומבוי ב'. וכבר דיברנו, והזכר בדף ממחה עמוד ב' ממחה עמוד א', שיש לנו מחלוקת גדולה, אבל פשטות אנחנו נוקטים, שכשיש לי חצר והיא שייכת לשני מבואות, אפשר לערב רק עם מבוי אחד. היא לא שייכת לשני מקומות. ואז אתה בא ורוצה לזכות אותי ולעשות לי שיתוף עם מבוי א', אבל למעשה זה חובה בשבילי, כי אני השבת רוצה להתארח אצל מבוי ב'. אז ממילא שם אני אומר צריך דעת. אבל במקום כזה שזה רק חצר אחת, שזה ודאי זכות, כי אחרת אני לא יכול לטלטל במקום, מילתא דפשיטא שאני אוכל לסמוך על הדבר. אומרת הגמרא, ואמר רב זיווי, אמר רב חיסדא, זאת אומרת חלוקין עליו חבריו, על רבי יהודה. הנה אנחנו רואים שבוודאי נחלקו חכמים ורב יהודה. ואתה טוען רבי יהושע בן לוי, שכל מקום שרבי יהודה אומר אימתי או במה דברים אמורים, אינו בא לחלוק אלא לפרש. אז יש לנו לכאורה סתירה בדברים. אומרת הגמרא, אלא חוזרת בהגמרא, גברא גברא קרמית, מה הבעיה שלך? שרבי יהושע בן לוי נתן כלל שאיפה שרבי יהודה אומר במה דברים אמורים אמורים, זה בא לפרש ולא לחלוק. נמצא שאין מחלוקת בין תנא קמא לרבי יהודה. ואילו שמואל מורה להלכה כרבי יהודה. זאת אומרת ששמואל אומר שיש מחלוקת. מר סבר שמואל פליגי, ולכן אומר שמואל הלכה כרבי יהודה. ומר סבר רבי יהושע בן לוי לא פליגי, ולכן במה דברים אמורים בא לפרש ולא לחלוק. גופה, אומרת הגמרא. אמר רבי יהושע בן לוי, אז אם ככה מסקנת הגמרא כרגע, שאליבא דרבי יהושע בן לוי אין מחלוקת, ואליבא דכולא עלמא, עירובי תחומים צד חובה צריך לדעת, עירובי חצרות זה זכות. במקום שיהיה עירובי חצרות עם חובה, כמו חצר שבין שני מבואות, שם אנחנו באמת נאמר שיש לנו מחלוקת. אבל באופן עולה מחלוקת, אז באמת גם רבי יהודה מודה לחכמים שזה צד חובה, זה כמו עירובי תחומים. לעומת זה שמואל אומר שיש מחלוקת חכמים ורבי יהודה, ואנחנו פוסקים להלכה כמו רבי יהודה. גופה, אמר רבי יהושע בן לוי, כל מקום שאמר רבי יהודה, אימתי ובמה במשנתנו, אינו אלא לפרש דברי חכמים. ואבי יוחנן אמר, כשרבי יהודה משתמש בלשון אימתי לפרש, ובמה לחלוק. אבל אם הוא אומר במה דברים אמורים, אז הוא בא לחלוק על חכמים. שואלת הגמרא, ואימתי תמיד זה לפרש הוא? ואתנן? ואילו הן הפסולים? אנחנו לא הולכים להאריך במשנה, אבל המשנה מביאה במסכת ראש השנה מי הם הפסולים לעדות. אומרת המשנה, ואילו הן הפסולים, המשחק בקוביה. המשחק בקוביה מדאורייתא, ומדובר שמשחקים על כסף. מדאורייתא סיכמנו, מי שמרוויח לוקח, מי שמפסיד נותן. אז למעשה מעיקר הדין עשיתי בסדר. אלא מה, שרבנן באו ואמרו, אסמכתא לא קניא. אני, כל מה שאני שמתי כסף, כי הייתי בטוח שאני זוכה. ברגע שאני לא זוכה, אז לא התכוונתי, לא על דעת זה התחלתי את הסיפור. אז מדרבנן הכסף שלקחת, זה גזלה. אז אתה פסול לעדות. הוא מלווה בריבית. מה זה המקצוע שלו? צריך להתפלל עליו. צריך להתפלל. כן? כמו כן, הוא מלווה בריבית. מלווה בריבית, יש חמישה להבין למה אסור להלוות בריבית. חמור מאוד. אבל זה לא פוסל לעדות. כמו שכל העבירות לא פוסלים. רק דבר שנאמר בו רשע, אל תשת עד חי להיות. אז ממילא זה דין דווקא לגבי רשע. אל תשת רשע עד, אומרת התורה. אז ממילא דווקא אחד כזה שהוא גזלן, שם אנחנו לומדים שאנחנו לא יכולים לקחת אותו לעדות. ודאי, אם הוא עשה על פי דין. כאן אנחנו מדברים שהוא לא עשה לעצמו את השטר, את הריסקה שמתיר לו את הדבר. אנחנו מדברים באופן שעשה שלא קדים. ואז אנחנו באים ואומרים שאומנם מדאורייתא אין פה בעיה, אבל מדרבנן באו ואמרו שיש לו דין של גזלן, ולכן אי אפשר לקחת אותו בתורת עד. ומפריחי יונים, שמה בגמרא נראה זה מחלוקת, רש"י לפנינו לוקד, שלקחו כמו תחרות סוסים, יש תחרות יונים, מאלפים יונים, ומי הראשונה שמגיעה למטרה. שוב, זה כזה אסמכתא, מדרבנן אי אפשר. וסוחרי שביעית. אדם שלוקח פירות שביעית וסוחר בהם. והתורה אמרה, לאוכלה ולא לסחורה. אומר רש"י בשורה הראשונה מהצרות, וזה שחומד ממון, לעבור עבירה על הממון, רשע הוא. והתורה אמרה, אל תשת רשע עד. בכל אופן, אמר רב יהודה, ועל זה אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אי מתי, בזמן שאין לו אומנות אלא אי. אבל יש לו אומנות שלא היא, הרי זה קשר. דהיינו דעת רב יהודה, שהסיבה היא לא בגלל כמו שאנחנו למדנו, שיש פה חיסרון של אסמכתא לא קניא, אלא רב יהודה אומר אסמכתא קניא. הוא באמת אדם שמסכם, שוויה ואני אפיד, אז אני נותן הכסף, אז הוא גמר בדעתו, וממילא אפילו מדרבנן אין פה גזל. אז למה בכל זאת המשנה אומרת שהוא פסול לעדות? מביא רש"י, ופסוליו לפי שאין עסוקים ביישובו של עולם. דכיוון דהן מכירים ופקיעין בתורך, ממילא הם גם לא מכירים בצער בני אדם, אינם חפים על חבריהם מלהפסידן ממון. בן אדם שעושה כסף מהימורים, אז מלא בן אדם כזה לא יודע מה זה להתאמץ על הכסף. הכל בא בקלות. גם ההפסד הוא בקלות. הוא גם מפסיד בקלות. צריך לעמול על הדברים. ואדם שלא עמל, לא מרגיש. ממילא, כשמבקשים ממנו להיות עד, זה קל בעיניו. נוציא ממנו כסף, לא נוציא את זה, לא רואה בזה חשיבות. ממילא אנחנו רואים שהוא פסול לעדות. אומרת הגמרא, עד כאן המשנה. ותניא עלה בברייתא. ועל זה למדנו בברייתא. והחכמים אומרים, בין שיש לו אומנות, אלא היא. שאין לו אומנות אלא היא. ובין שיש לו אומנות, שלא היא, הרי זה פסול. הנה אתה רואה שכתוב לנו אימתי במשנה, והברייתא אומרת שחכמים חלוקים על רב יהודה. אז אתה בא ואומר בתור כלל פשוט. לא רק אליבא דרב שוע בלוי שלומד שאימתי ובמה, אלא אפילו אליבא דרבי יוחנן שאימתי בא לפרש. הנה אתה רואה רב יהודה אימתי, הוא בא לחלוק. אומרת הגמרא, היי דרב יהודה אמר רב טרפוני, ותני אמר רב יהודה משום רבי טרפון, לעולם אין אחד מהם נזיר, לפי שאין נזירות, אלא להפלאה. אומרת הגמרא, אל תביא לי ראיה. הברייתא היא דעת רבי טרפון. מתי אני אומר שרב יהודה לא חולק? על התנא קמא במשנה. יש משנה, ואחרי זה בא רב יהודה ואומר, אי מתי או במה, אז אנחנו באים ואומרים שהוא בא לפרש דברי תנא קמא. בברייתא מה שמובא חכמים זה דעת רבי טרפון. מי אומר שהברייתא זה רבי טרפון? את זה מסייעת הגמרא ממה שנאמר לגבי נזיר. יש לנו דין, שניים הולכים ברחוב, בא מולם נזיר. אחד טוען, תראה את השיער הארוך שלו, זה ודאי נזיר. השני אומר, מה פתאום הוא לא נזיר? הוא סתם מגדל שיער. עושים התערבות, אם הוא נזיר, אז אתה תהיה נזיר, זה שאומר שהוא לא נזיר. ואם הוא לא נזיר, אז אני אהיה נזיר. ועל זה אומר רבי טרפון, לעולם אין אחד מהם נזיר. למה? לפי שאין נזירות אלא להפלאה. איש כי יפלי לנדור נדר נזיר, אומרת התורה. הפלאה הכוונה היא דבר ברור, מפורש. כאן אתה לא עושה נדר ברור. אתה אומר, אם ככה, ככה, אם ככה, ככה. בכזה מקרה לא חלה הפלאה. על מה? כיוון דמספק לי נזירי לא נזירו, לא משעבד נפשי. אך הנמי, כיוון דלא ידע איקני, איקני הכוונה אם הוא ינצח. היא לא קני, אם הוא לא ינצח, לא גמר ומקנה. ולכן חכמים סוברים שאפילו אם יש לו אומנות משלו, הוא לא קנה. אבל באמת, סתם אימתי של רב יהודה במשנה, זה בא לפרש את דברי תנא קמא, הדרן הלך פרק חלון, ובסייעתא דשמיא פרק שמיני, כיצד משתתפים בתחומים. עד עכשיו דברנו איך משתתפים בעירובי חצרות ובשיתופי מבואות. אומרת המשנה, איך משתתפים בתחומים, אדם שרוצה למנות מישהו שידאג שיעשה לו את העירוב תחומים, או אדם רוצה לזכות לאחרים, איך עושים את זה? מניח את החבית ואומר, הרי זה לכל בני עירי, לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה, ואז, וכל שקיבל עליו מבעוד יום, מותר. מי שתחשך, אסור, ואתם, שאין מערבים מי שתחשך. אומרת המשנה ככה, איך, כיצד משתתפים במבוי, ואנחנו יודעים איך. אתה לוקח פת, לוקח יין, לוקח פרי, מעמיד אותו באחרי 2,000 אמה, או שולח שליח שיעשה בשבילך, ואני יודע. אנחנו רוצים לדעת איך משתתפים בתחום, כאשר אתה לא מינית שליח. אני לוקח חבית של יין, חבית גדולה, יש שם אפשרות ל-100 תחומים, עוד מעט נדבר מה השיעור, המשנה בה. אבל אנחנו שם כזה אפשרות ש-100 אנשים יכולים לעשות עליו עירובי תחומים. ואני אומר, הרי זה לכל בני עירי. לאיזה מטרה אותו בן אדם צריך את התחום? אומרת המשנה, לדבר מצווה. לכל מי שילך לבית האבל שזה דבר מצווה, או למי שהולך לבית המשתה לשמחת הנישואין שזה דבר מצווה. הדין הוא ככה, אם הוא קיבל על עצמו מבעוד יום, למה לא? לעודד את רוחו. לא צריך לנחם אותו, לומר, מקום ינחם אתכם. עצם זה שהוא בא לביקור אצלו, זה משמח אותו. אז זה מצוות ניחום, יש לו מצווה גם בשבת. מה? ודאי שכן. שנייה... גם בר מצווה. אם זה בו ביום. אם זה בו ביום. בכל אופן, הנוגע אלינו, אומרת המשנה ככה. במה דברים אמורים? מתי אני אומר? אדם שקיבל עליו מבעוד יום. זאת אומרת שאני מבעוד יום באתי ואמרתי שאם ראובן שם עירוב עבור כל בני העיר, אז אני רוצה לקנות חלק בעירוב על מנת שאני אוכל ללכת 2,000 אמה. אבל אם אני עושה את זה רק משתחשך, יש פה אומנם שני גרסאות בראשונים, איך גורפים, האם בין השמשות או מחשיכה. אבל איך שלא יהיה, מהזמן, כרגע נדבר כמו ברגיל על בין השמשות, מהשלב שכבר לא קונה לו עירובי תחומים, אז אנחנו באים ואומרים, לא יועיל המחשבה שלו אחרי זה. כי הרי אין מערבים מי שתחשך. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, אין מערבים אלא לדבר מצווה. שואלת הגמרא מיד, מהי כמש ולנטלינה? אני צריך את רב יוסף בשביל זה. זו משנה מפורשת. לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה, דווקא לדבר מצווה. אומרת הגמרא, מהו דתימה אורחא דמילתא קטני כמש מלן? היה מקום לבוא ולומר שלמעשה כל מי שרוצה יכול ללכת עוד 2,000 אמה נוספות. אז למה המשנה אומרת לצורך בית האבל או לבית המשתה? אז מביא כבר רבינו יונתן, כי אדם שיש לו בית לא יוצא מהבית. יש לך שם מזון 2 סעודות לשבת, 3 סעודות, מה פתאום שתעזוב את הבית? בכל אופן, אין סיבה שבן אדם יעזוב את ביתו. אז אם בכל זאת אתה רואה שהוא יצא, אז אנחנו באים ואומרים שהבן אדם הזה, כנראה הוא הלך לאיזה דבר מצווה, כי אחרת מה פתאום שהוא יעזוב את הבית? כמש מלן, דווקא לדבר מצווה, אז אני אומר שאפשר לבוא ולערב. שלא לדבר מצווה אי אפשר לערב. יש פה עריכות גדולה בראשונים, אבל אני מוכרח להגיע עד המשנה הבאה. אז אני רק אגיד את הדיוק של הלשון, אבל לא נתעכב. תוספות יום טוב במקום, הוא מעורר, הרי לכאורה, מה זה שאין מערבין אלא לדבר מצווה? תאמר, מערבין לדבר מצווה. מה זה דרך השלילה? אין מערבין לדבר מצווה. מערבין לדבר מצווה, מה אתה מסבל? מה לא עושים? אבל יש פה כמה וכמה תירוצים, אבל תירוץ אחד יפה, שכשאנחנו באים ואומרים שאסור לך לערב, הרי מברכים עליו ברכה. ואם אתה מברך, זה אומנם מחלוקת ראשונים, אם מברכים על עירובי תחומים, עירובי חצרות ודאי מברכים. שאלה אם מברכים גם על עירובי תחומים. לפי אלה שאומרים שמערבים על עירובי תחומים, אז יש פה ברכה לבטלה. לכן צריך להדגיש, אין מערבים אלא לדבר מצווה. כי אם זה לא דבר מצווה, אסור לך לערב, לא רק שזה לא חל, אלא אתה עושה איסור, כי אתה גורם ברכה לבטלה. למי שמברך? למי שמברך? טוב, זה רק היה, לא התכוונתי להתעכב לך, רק היה ירד ביניים. זה ברור. אז לכן אני... נכון? אבל כתוב במשנה מפורש. אם המשנה אומרת שילך לבית האבל, אז אנחנו מבין שבית המשתה זה לא סתם מקום. כי אחרת מה זה לפני זה בית האבל? אז למה באמת... אז המשנה הייתה צריכה להכיל. לא, יותר קל להבין שזה היה דבר מצווה. רק מה שהמשנה לוקחת ככה, כי כתוב בפסוק, טוב לכת לבית האבל מלכת לבית המשתה. ואנחנו יודעים שבית המשתה זה באמת עניין של שמחת נישואים. אומרת הגמרא, וכל שקיבל עליו מבעוד יום, שמת מינה אין ברירה, די יש ברירה, תגלי מילת למפרד, מבעוד יום, אבל ניחלי. הרי אם יש ברירה, אז גם אם אני בא משחשכה, אבל את העירוב שמו לפני השבת, הוברר הדבר מלמפרע, שכוונתי הייתה מערב שבת. ומה הבעיה? אז באמת אין ברירה. אבל בא תוספות במקום ואומר, פלא לגדול לבוא ולהגיד, שעירובי תחומים שזה רק מדרבנן, ובכל זאת אני אומר שאין ברירה. כי אם זוכרים, הזכרנו את זה קצת בשעתו, כשדיברנו על מחלוקת יש ברירה ואין ברירה, שכל הנידון היה בדאורייתא. בדרבנן כמעט פשוט לנו שיש ברירה. ממילא הקושי הגדול של הגמרא, כפק דרבנן, איך אתה רוצה להגיד אין ברירה? מטרפת הגמרא, אתה צודק, אמר רבשי, הודיעו ולא הודיעו קטני. אם הוא ידע שהבן אדם הזה שם חבית, אז גם אם הוא יבוא בשבת עצמה ויגיד שהוא סומך על החבית של אותו חבר, מערב שבת יש ברירה, והוברה הדבר מנפרע שזה היה כוונתו. אבל אם אתה בכלל לא ידעת שיש חבית, אז פה לא שייך לדבר ברירה. על מה ברירה? וכי ידעת שיש חבית שתגיד עוברה הדבר מפרע שזו הייתה כוונתי? שמה באמת אני אומר שזה לא יועיל. אומרת הגמרא, אמר רב אסי, קטן בן שש יוצא בעירוב אמו. ילד בן שש יוצא לאן? מטלטל בחצר על סמך העירוב של האמא שלו. הפוש, מה זה שייך? עירובי תחומים, הולך מחוץ לתחום, על סמך העירוב של אמא שלו. מה? אז תוספות למטה שני שורות האחרונות, אומר תוספות, אף על גב דן מערבים אלא לדבר מצווה, מכל מקום יוצא קטן בעירוב אמו, די אפשר לה להניחו שם, בקרוך אחריה. אז הוא חייב ללכת איתה. אז אם הוא חייב ללכת איתה, אז הוא יצא בעירוב שלה. אינה מי, בקטן המי איקה מצווה לחנכו. אבל יש פה ציור של רב קיבייגר, אנחנו לא יכולים להתעכב, שם קיבייגר שולח לתרומת הדשן, שהתרומת הדשן דם. האם זה דין שנאמר רק במקום שאין אבא, אז יש מצוות חינוך על האמא, או זה דין חינוך רק על האבא, והוא רוצה לדון שיש לו ראיה אחרי זה מהמשך הגמרא, ומשום מה אני לא יודע, היה לי חילוק מאוד ברור, ואחרי זה הוא מביא שבן יתום ובן שלו חשב, זה ילחלק אולי בין הרד שאין לו אבא, זה מצווה לאמא. כשיש אבא זה חובה של האבא. אז הוא אומר על זה שזה מזדה דפשיטה, שאם זה חובה של האבא, אז גם אם הוא יתום אין חינוך על האמא. ואם זה לא מצווה על האבא, אז אין בכלל דין של חינוך בקטן. אבל ודאי שתוספות אצלנו לוקד שיש מצווה לחנכו. אומרת הגמרא, מיתי וילמדו בברית, הקטן שצריך לאמו, יוצא בעירוב אמו. ושאין צריך לאמו, אין יוצא בעירוב אמו. אז קטן שצריך לאמו, יוצא על ידי העירוב של האמא. ואם הוא לא צריך את אמא שלו, אז לא. ותנן נמי, גבי סוכה, כי היא גבנה. קטן שאין צריך לאמו, חייב בסוכה. נו, ושאלנו שמה ואבינן בה, ואיזו קטן שאין צריך לאמו. אמרי דבר רב ינאי, כל שנפנה ואין עמו מקנחתו. היום בן 15. בכל אופן, אבל כל קטן, מה זה קטן? אחד כזה שיודע כבר לטפל בעצמו. אני רציתי להגיד את זה יותר על התירוץ הבא. רב שמעון בן לקיש אמר, כל שניאור ואינו קורא אמא. אחד שצם בבוקר ולא צועק אמא, אחד כזה, הוא נקרא כבר גדול. אז זה אומרת הגמרא, או, אז לכאורה אומרת הגמרא, מה זה קטן שאין צריך לאמו? אתה אומר בן שש. אומרת הגמרא, אמא... סליחה, כן, דלקתי בה. אמא, פל כדעתך, גדולים נעמי קרו, מי לא צועק אמא? אומרת הגמרא, אלא, אמא, דהיינו, כל שניאור משנתו ואינו קורא, לא מנדנד. צועק אמא, אם היא באה טוב, אם היא לא באה, ממשיך את היום. אבל זה שצועק אמא, עד שהיא מגיעה, זה נקרא קטן וכמה? כבר 4, כבר 5. אולי פה זה צריך להיות היום כבן 45. אבל בכל אופן, כבן 4, כבן 5, ורשי אומר, לפום חריפותו. יש את החריפים יותר, בגיל 4 כבר לא צועק. יותר מבוגר, בגיל 5. אבל בן 6, ודאי שהוא כבר לא נחשב קטן. איך אתה אומר שהוא יוצא ידי חובת עירוב עמו? אמר רבי שמעון ברי דרבי ידי. כי כאמר אבתי כגון שעירב עליו אביו לצפון ואימו לדרום. ואפילו בר שש, נמי, בצוותא דימי מיכלי. דיינו. ודאי כמו שאמרת, יותר מגיל 5 הוא לא קטן. ואז ודאי שהוא לא יוצא בעירוב של האימא, אלא אם כן הוא עירב לעצמו. וזה היה המקרה. ערבו לו. האבא ערב לו והאימא ערבה לו. כשהאבא מערב לו והאימא מערבת לו, הוא נמשך אחר האימא. למה? כי זה המציאות שילד בן שש עדיין כרוך אחר אימו. שואלת הגמרא, מי טיבי. למדנו בברייתא, מה? לא, את עושה את הקניין. אפשר להקנות לקטן. כן. מי טיבי. נו. לא. המצוות חינוך זה שהוא עושים עירוב. אבל הוא נקרח אחרי האמא. האבא לא היה צריך לפות לצד השני, כאילו. שומע. למה לא? אפשר, אבל אני רק אצלך. אומרת הגמרא, מי טיבי, קטן שצריך לימו יוצא בעירוב עמו עד בן שש. מה כתוב פה? הגמרא מבינה עד ולא עד בכלל. אז הנה אתה רואה עד בן שש. וכאן אתה לא יכול לבוא ולתרץ כגון שירבו לו אבא ואמא. כי כתוב עד בן שש פירושו של דבר, שבין שנתיים ובין שלוש ובין ארבע ובין חמש, עד בן שש. זאת אומרת שאנחנו מדברים גם על הקטן. ובכל זאת כתוב שקטן שצריך לאמו יוצא בעירוב אמו. וככה רש"י מבין את הקושייה. אז אם ככה, הנה אתה רואה מפורש שעד ולא עד בכלל. ורבי יהושע הרי תירץ שבן חמש צריך לזכות לו. אומרת הגמרא, תיופתא דרבי יהושע בר אבידי, תיופתא, אין אחי נמי. שואלת הגמרא, אולי למה תהבת תיופתא דרב אסי? הרי רב אסי שבא ואמר אפילו בן שש, וכאן כתוב עד בן שש. אומרת הגמרא, זו לא קושייה. למה? אמר לך רב אסי, עד ועד בכלל. שכתוב לנו עד בן שש, זה כולל את הבן שש, כמו שרב אסי אמר. אומרת הגמרא, לאמא תאבת יובטא דרב ינאי וריש לקיש, שאמרו לנו לגבי סוכה, שבן חשב חמש כבר נחשב, קטן שאינו צריך לאמו. אומרת הגמרא, לא קשיא, הדאיתי אבויה במטה, הדלתי אבויה במטה. אם אבא שלו נמצא בעיר, אז הוא נכנס ויוצא עם האבא, הוא לא זקוק לאמא, זה בן ארבע, בן חמש. אם אבא שלו לא נמצא בעיר, אז בן שש, עדיין נקרא זקוק לאמו. תנו רבנן, מערב אדם על ידי, וכאן על ידי הכוונה בשביל, על ידי בנו וביתו הקטנים בשביל, על ידי בשביל עבדו ושטחתו הכנענים, בין לדעתן לרצונם, בין שלא לדעתם. למה? כי ידם כידו. אבל אינו מערב, לא על ידי, לא בשביל עבדו ושטחתו העבריים, ולא על ידי, לא בשביל בנו וביתו הגדולים, ולא בשביל על ידי אשתו, אלא מדעתם. אותה ברייתא, רק כתובה הפוך, תניה אידך. לא יערב אדם על ידי בנו וביתו הגדולים בשביל, ולא על ידי עבדו ושפחתו העברים, ולא על ידי אשתו, אלא מדעתן. אבל מערב הוא בשביל, על ידי עבדו ושפחתו הקטנים, ועל ידי בנו וביתו הקטנים. בין לדעתן ובין שלא לדעתן, מפני שידן כידו, וכולן שעירבו ועירב עליהם רבן, יוצאים בשל רבן, חוץ מן האישה, מפני שיכולה למחות. כולם, אם הוא עשה עירוב והם עשו עירוב, הולכים אחרי העירוב שלו. חוץ מהאישה, שואלת מיד הגמרא, אישה מה ישנה? למה אישה שונה? הרי לכאורה, בגלל שהיא יכולה למחות. נו, גם עבד עברי יכול למחות. גם בניו ובנתיו הגדולים יכולים למחות. אומרת הגמרא, אתה צודק. אמר רבא, אישה וכל דדה מילה. כל מי שיש לו אפשרות למחות, אז הוא לא סומך על העירוב של רבו, דהיינו, אביו במקרה הזה, או אדונו לגבי עבד עברי. אמר מר, חוץ מן האישה מפני שהיא יכולה למחות, תמה, דמחי. רק בגלל שהיא מחתה, אז היא לא יוצאת בשל בעלה. עד תמה, אבל אם היא שתקה, אז נפקה בדי בעלה. הקטן יראי שאלה מדעתם, מה אליו דאמרי? אם. אז לכאורה, רק מתי שהיא אומרת מפורש, אבל בסתמה היא לא סומכת על של בעלה. אומרת הגמרא, לא. מי אלא מדעתם דאיש תיקו. להפוקי איך אדם רלו. אם היא שותקת, היא יוצאת בשל בעלה. עבד עברי, בשל רבו, בנו וביתו הגדולים בשל אביהם, בתנאי שהם שתקו. אם הם אמרו מפורש, לא, אז הם יוצאים בשלהם. אומרת הגמרא, וכולן שירבו וירב עליהם רבן, יוצאים בשל רבן, וסתמה הוא, וקטן חוץ מן האישה דלא נפקי. אז הנה אתה רואה שבסתם לא יוצאים בשל הבעל. אמר רבא, כיוון שירבו, אין לך מיחוי גדול מזה, אז ממילא זה לא סתמה, אבל בסתמה באמת כולם יוצאים בשל רבן.